אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
איך זה בערבית? החברה הערבית דרך השפה. עם רן זינגר.
איך זה בערבית? והפעם איתנו סמח וואטד, רדיו נאס, ערוץ מוסאווה. שלום סמח.
שלום ברכה.
כיפק. אני שאלתי קודם. בעצם לא, קשאנו בו זמנית. כיפק, כיפק אינתי.
אלחמדוללה, תמם.
את מתארחת כאן באולפני הקלטה של תאגיד השידור, שאת מכירה אותו מהעבר שלך, נכון?
כן, מכירה טוב, התחלתי פה. זה המקום שנתן לי הזדמנות, אני מחבבת אותו מאוד, יש לו מקום שמור בלב.
ובתאגיד דיברת בעברית, והשפה, למעשה השפה שהיית במחלקה העברית, לא בשידורים בערבית. היום ברדיו נאס ובערוץ מוסאווה את עוסקת בערבית, את בין השאר כתבת בכנסת, ואת מגישה יומן צהריים, ואת גם קוראת חדשות. כמה זה קשה לקרוא חדשות בערבית?
תראה, המעבר מהעברית לערבית היה מאוד קשה.
באמת?
ממש היה מאוד קשה, כי התרגלתי לדבר בעברית, לחשוב בעברית, לכתוב קריינות בעברית, לעבוד בעברית, הכל היה בעברית, אפילו בדיחות היו בעברית,
כן?
ופתאום אתה עובר לעבוד במערכת שכולם דוברי ערבית, ואתה יודע שערבית זה שפת האם שלי, אבל היה לי קשה בהתחלה להתנסח בעברית, אבל זה היה אתגר, ואני יכולה להגיד היום, ואני מאוד גאה בעצמי, עברתי אותו מאוד, מאוד בגבורה, אפשר להגיד.
תסבירי לי, למה כל כך קשה? בת כמה את?
אני בת 27 וחצי היום.
27 וחצי. זה מאפיין את הדור שלך, שהעניין הלשוני הוא עניין מהותי. כלומר, ערבים שגרים באזורים שהם קרובים ליישובים יהודיים, העברית שלהם טובה, טובה מאוד, וזאת לא פעם ראשונה שאני שומע שכשפתאום את נדרשת לדבר ערבית ורק ערבית, זה לא כל כך פשוט לך, נכון?
אני אספר לך איך זה יתחיל. עד גיל 18 דיברתי רק בערבית. אחרי גיל 18 אתה יוצא לחיים ופתאום אתה צריך להסתדר בעברית. ולי זה היה קל כי בילדות שלי הייתי עם עברית טובה. עד גיל 5 דיברתי עברית רהוטה. אז זה היה לי קל לשחזר. ומאז עד שסיימתי לעבוד בתאגיד, דיברתי כמעט רק בעברית. למדתי בעברית, כתבתי עבודות וסמינריונים בעברית, שלזה יש חלק. כל השפה המקצועית שלי הייתה בעברית. ושפה זה משהו נרכש. ובאיזשהו שלב אתה משחררת ערבית. אתה מתחיל להכניס הרבה מילים בעברית, ופתאום זה נהיה חלק מהנורמה. וכשאתה מתחיל לשים לב, וגם אגב בשנים האחרונות צעירים שמים לב לדבר הזה, ויש כל מיני תנועות ויודע וכל מיני אקטיביסטים שמנסים לדרוש ולשים את זה על השולחן. בוא נדבר ערבית, ערבי נדיף קוראים לזה.
ערבית נקייה.
כן.
וזה חלק מהזהות, נכון? זה עניין של זהות, הזהות הלאומית.
זה חלק מהזהות, ובמקרה שלי זה חלק מהמקצועיות. אתה לעבוד, להיות עיתונאי בשפה הערבית, אתה צריך להיות בטופ של הטופ. אי אפשר, לא סולחים על טעויות. ולקח לי זמן, אבל יעידו מי שיעידו שעבדתי על זה קשה מאוד. עבדתי על זה קשה מאוד כדי להחזיר את הערבית שלי, כי אני גם יודעת שיש לי ערבית טובה, קיבלתי ציון מאוד גבוה בערבית, אהבתי ערבית, כתבתי ערבית כל החיים שלי, ולהגיד לך את האמת, זה לפעמים היה צורם לי, שאני לא מצליחה לכתוב משפט טוב בערבית.
מעניין. טוב, אנחנו משוחחים, כאן בעברית, אחרי הנאום של מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, אותו נאום שקיבל סיקור בשידור ישיר בכל ערוצי הטלוויזיה, בפריים טיים, בשמונה בערב. איפה את היית באותו ערב ששודר הנאום הזה?
ראיתי אותו בטלוויזיה.
מה חשבת?
תראה, אני חושבת שאין שם משהו מחדש. כי הדברים שנאמרו בנאום הזה, אני אגיד לך, האנשים, התקשורת, הפוליטיקאים, כולם ציפו לי משהו אחר. רצו לשמוע משהו אחר. ציפו לאיזה, אתה יודע, איזה הפתעה.
מופג'ע.
משהו, כן, מופג'ע. השיח הזה הוא קיים מאז ומתמיד. אני לא ראיתי שיש שם איזה משהו. אתה יודע מה? הדבר המעניין והדבר השונה זה שהיה, שכל המדינה חיכתה לנאום הזה. זה מה שהיה מעניין. התוכן של הנאום עצמו היה רגיל. לא ראיתי בזה משהו מאוד... אבל הקונטקסט של כל מה שקורה בזירה הפוליטית ובשבועות האחרונים, הקונטקסט שלו זה מעניין.
ואת הופתעת מהצורה שבה אנחנו, או נאמר, הציבור היהודי, נתן משקל לנאום הזה של מנסור עבאס?
הופתעתי, זה לא שהופתעתי, זה כאילו בא בהדרגה. פתאום הערוצים חשוב להם שיהיה מישהו בפאנל ערבי שיסביר מה חושבים ערבים ושיסביר את כל ההתרחשויות בחברה הערבית, בפוליטיקה הערבית, שאף פעם זה לא היה מעניין. תמיד היה איזה מילה או משפט שזורק הכתב הפוליטי של כל ערוץ, ואתה רואה שיש משהו שמשתנה, ויאמר לזכותו של הדרך החדשה של מנסור עבאס, אני חושבת שזה חלק ממה שהוא עשה, זה חלק מהמהפכה, אם אפשר לקרוא לזה מהפכה, כן, אבל באמת, השיח את החדש...
חושבת, רגע, את חושבת שהייתה פה מהפכה בערבית זה ת'ורה, נכון?
השיח החדש הכתיב שהערבים יהיו פתאום חלק מהאנשים שיושבים סביב השולחן. וזה הבליט מאוד את חוסר הידע שיש על יהודים על ערבים. שיש ליהודים על ערבים. זה הבליט את זה בצורה... שכאילו, אנחנו כל הזמן ראינו את זה. אני הייתי תמיד צריכה להסביר דברים שמבחינתי היו מובנים מאליו.
למשל, אגב, אני זוכר עוד מהעבודה המשותפת איתך כאן בתאגיד השידור, שתמיד היו כל מיני הערות שאת היית נורא, איך אומרים, את אחת מאוד דעתנית, את ישר היית אומרת, מה פתאום, זה מה שאתם חושבים עלינו ערבים, אבל זה לא ממש ככה, נכון?
כן.
הרע מוסבקה, דעות קדומות, נכון?
כן, סטריאוטיפים.
סטריאוטיפים.
הרע מוסבקה, נכון. אבל בנוסף, אפשר גם להגיד שבדרך כלל יהודים לא מתעניינים בערבים ברמה היומיומית, אפשר להגיד, אולי, רציתי להגיד תרבותית, אבל כזה, לא רציתי לעשות קביעה, אבל בעצם... אני בשבועות האחרונים פגשתי הרבה עיתונאים, ועיתונאים הם אנשים שרמת הידע שלהם היא טיפה קצת אמורה להיות מעל הממוצע.
זה מה שנהוג לחשוב.
זה מה, אני זה מין של דרישה, סבבה? וכמות הדברים ששמעתי היה מוזר מאוד. היה מוזר ש... שוב, אני מבינה שאנשים רגילים צורכים תקשורת, מקבלים איזשהו משהו, ומבחינתם זה מה שנכון, זה המציאות. אבל אני מצפה מאנשים שהם טיפה יותר אינטלקטואלים וטיפה יותר מתעניינים. נגיד, כשאומרים האחים המוסלמים, פעם, בתחילת 2011, אמרו האחים המוסלמים הם טרוריסטים, קשרו את זה לכל מיני ארגונים אסלאמיסטיים כאלה ואחרים, למרות שהקשת של הארגונים האסלאמיים הפוליטיים היא מאוד רחבה. ואז אמרו, האחים המוסלמים תומכי טרור, וזה מה שנדבק לאנשים בראש. עכשיו, כשאומרים, נגיד, מנסור עבאס ותנועה אסלאמית, וזה ישר הולכים, כן, תומכי טרור וזה, בלי לשאול. אני פעם הלכתי לפסיכולוג יהודי, וזה היה... שיעור בסוציולוגיה. זה ממש היה שיעור בסוציולוגיה. כל דבר שרציתי לספר, הייתי צריכה להסביר.
תסבירי לי מה זה.
נגיד, כשאתה, אתה יודע איך לפסיכולוג כדי, אתה יודע, להבין איך, לאן לחשוב, למה זה קורה לי, למה אני מתנהגת בצורה כזאת. נגיד, אני מספרת לו על זה שאני... צריכה הרבה פעמים להסביר את עצמי גם בשפה העברית, וזה לפעמים באמת קשה להסביר. ואז הוא אמר, אבל למה אצלכם לא יודעים עברית מגיל מאוד קטן? אז הייתי צריכה להסביר לו שאנחנו לא פוגשים יהודים. זה מין של כזה, לפעמים באמת במקומות שאתה לא צריך להסביר, אתה נדרש להסביר.
את מרגישה, סמח? אפרופו המפגש עם פסיכולוג, אפרופו ההתייחסות של הציבור היהודי לנאום של מנסור עבאס וההשלכות של הנאום הזה, את מרגישה שיש בציבור היהודי שאת נפגשת איתו טעמים הכללה, שאנחנו עושים הכללות עליכם?
אני חושבת שהכללה זה לא רק יהודים עושים, גם ערבים עושים. Mm-hmm. הכללה זה השיטה היותר קלה לבני אדם באופן כללי לקבל או לחשוב על דברים.
אוקיי, איזה טעמים יש, איזה הכללה יש של ערבים על יהודים, למשל?
יש הכללה שנגיד אוכל של יהודים הוא לא טוב.
אבל
והוא אוכל מגעיל כזה. באמת.
זה הכללה, זה הכללה מאוד קשה.
כאילו, מה אני אגיד לך? כן.
כן, אוכל של יהודים? כל היהודים? סליחה שאני עכשיו עושה הבחנה בין יהודי מזרח אירופה ליהודים אחרים. כל היהודים האוכל לא טוב?
כאילו, בארץ הזאת זה או יהודים או לא יהודים, אז... כן, ההכללה שאוכל של יהודים הוא לא טוב.
אוקיי.
הוא לא אוכל טעים.
ומה, את חושבת אישית?
יצא לי לאכול אצל יהודים, יש לכם אוכל טוב.
תודה רבה.
לא, אני גם חושבת...
תקלעפי.
אבל אני חושבת שכאילו, זה אוכל ים תיכוני. לא משנה, עם הסלט... כן, עם הסלט הוא ערבי או... אנחנו אומרים סלט ערבי, ישראלים אומרים סלט ישראלי, שזה כאילו עגבניות ומלפפון חתוכים קצוץ.
טוב, זה נורא קל לברוח לאוכל ולעניינים הפולקלוריסטיים, אבל בואי נעשור שנייה לנאום של מנסור עבאס. כמו שאת אמרת בעצמך, פתאום, מעבר למופאז'ה, כן? מעבר להפתעה. הייתה הפתעה, את אמרת בעצמך שעצם העובדה שהוא מופיע בערוצים בשעה 8 בערב, זה היה באיזה משהו...
זה התבשל בתקופה האחרונה. אני מנסה להגיד שבנאום עצמו לא היה איזה אמירה חדשה שלא נאמרה מזמן.
אבל בואי נדבר מה שהנאום הזה עשה. אמרת בעצמך, פתאום רואים יותר ערבים באולפנים, בפאנלים. פתאום דעתם של ערבים נשמעת יותר, מושמעת יותר. פתאום יש דרישה שיהיה גם ערבי באולפן. מושרקה, נכון? זה השתתפות. זאת מושרקה טבעי, זאת השתתפות נורמלית, זה משהו שלדעתך הוא תהליך נורמלי, או שמנסור עבאס קפה על השידורים בעברית, על אולפני השידור של היהודים, להכניס גם ערבי כדי שיהיה מישהו שיתווך להם את מה שקורה שם.
קודם כל אני חושבת שזו הסיבה שפתאום נדרש להיות מישהו ערבי אינטלקטואלי שיכול להסביר את מה שקורה בחברה הערבית. באמת, התהליך החדש שמנסור עבאס, אנחנו מסכימים איתו או לא מסכימים איתו, הוא עשה את זה, אני חושבת, זה אחת הסיבות. וגם אני חושבת שהייתה סיבה טובה לערבים גם להגיע לשם. זה היה win-win situation, זה לא שמישהו מנצל את השני. אבל יחד עם זאת אני חושבת שכל הדברים שאמר מנסור עבאס הם קיימים במציאות, אולי לא הפוליטית, אבל במציאות היומיומית אתה יכול לפגוש ערבים עובדים בכל מיני מקומות, משתלבים בצורה כזאת או אחרת, מרוצים או לא מרוצים, כן? הרבה פעמים כשאני מדברת, ושוב, זה לא חלק מכל מה שנקרא דו-קיום והחיים ורודים, ואנחנו אוהבים אחד את השני, ואנחנו חיים אחד עם השני, ולי יש חברים ערבים שאני אוהבת, ויש אנשים ש... הכרתי בחיים שלי בכל מיני מסגרות, יהודים וערבים, שאני לא סובלת. Mm-hmm. אנחנו בני אנוש, mm-hmm. צריך לשים את זה על השולחן.
זה טבעי מאוד.
כן, ואני אגיד לך, השאיפה של כל צעיר או צעירה ערבייה, mm-hmm. בכל העולם, זה להתקדם בחיים, כל אחד בדרך שלו. אקדמיים ערבים לא חסר בכל מיני מקומות. עובדים, אני חושבת שעדיין חסר עובדים ערבים, בכל מיני מקומות.
איפה חסר לך היום שיהיו יותר ערבים, נגיד בסביבה שאת עובדת בה, שאת חיה בה, שאת רואה שעדיין אין מספיק ערבים?
אני לא יכולה להעיד על מקום מסוים שחסר בו ערבים או תחום מסוים. אני יכולה להעיד על הרבה ערבים, חברים שלי וחברות שלי, שהם מבריקים.
משכילים גם.
ומשכילים. ואנשים שהם מאוד מובדעים.
יצירתיים
ויש להם פוטנציאל מאוד גדול והם לא מצליחים למצוא את מקומם.
ונאום כזה כמו של מנסור עבאס, את חושבת שמעבר למה שהוא אמר בנאום עצמו, זה נאום ש, איך אומרים, מתכתב עם הדור שלך, את בת 27 וחצי, זה מתכתב עם מה שהדור שלך רוצה. בוא נעזוב שנייה את העניין הפוליטי, מנסור עבאס, התנועה האסלאמית, כן תנועה אסלאמית, לא תנועה אסלאמית, כן מושתרקה, לא מושתרקה. בעבר השיוך הפוליטי של מנסור עבאס, הוא קלה, הוא דיבר, הוא ביטא את הקול שלך ושל החברים שלך? מבחינת הרצון להשתלב פה בחברה הישראלית?
יש לזה קונטקסט. בוא נשים את, את, את הנאום הזה ברקע ונדבר על הצעירים שרוצים לחיות חיים נורמליים, לבלות, לעבוד, כל מה שצעיר יהודי ממוצע עושה, אבל אי אפשר לנתק אותה מהזהות, הזהות שלהם. אני ערבייה, אני כאילו כשכל פעם שאני עומדת ליד דגל ישראל, אני לא מרגישה כלום, אוקיי? אבל כשאני שומעת על נגיד מישהו ערבי או פלסטיני שעשה איזשהו הישג בארצות הברית או בכל מיני מקומות, אתה מרגיש מין של כזה משהו
צביטה בלב.
צביטה בלב של הנה אנחנו יכולים, אנחנו בסדר, אנחנו במקום שאם ייתנו לנו הזדמנות אנחנו באמת נוכל להצליח ולעשות הישגים.
אבל את יודעת, אבל שמח, אני שומע את הדברים שלך, אמרת משפט, אני ערבייה, אני זה מחזיר אותי מיד לנאום של מנסור עבאס, אותו נאום מפורסם, הוא אומר, אני מנסור עבאס, איש התנועה האסלאמית, ערבי ומוסלמי גאה, אזרח מדינת ישראל שעומד בראש התנועה הפוליטית הבכירה והגדולה ביותר בחברה הערבית, דוגל באומץ בחזון של שלום, ביטחון הדדי, שותפות וסובלנות בין העמים. משפט שאומרים שהוא היה בו, היו לו מטרות דתיות כדי טיפה לפייס את המחנה הימני, שמרני, היהודי וכו' וכו'. אבל גם במה שאת אמרת עכשיו, וגם במה שהוא אמר, המילה פלסטיני לפחות בנאום שלו לא הוזכרה. ובתוך הציבור היהודי, היו מי ששאלו האם הוא בכוונה לא הזכיר את העובדה שהוא פלסטיני, או את הזהות הפלסטינית שלו, או שזה פשוט נשכח לו או נשמט לו. ואני רוצה לשאול אותך.
אני לא יודעת.
לא, זו שאלה, אני יודע שזו שאלה רגישה. כי אני רואה לפחות בצד של הציבור שאני חי בתוכו, הציבור היהודי, ובייחוד אחרי הנאום של מנסור עבאס, השאלות הן מתרבות. רוצים לדעת מה הוא רצה, את מי הוא מייצג, עד כמה הנאום שלו מייצג את החברה הערבית, ולאן נעלמה פלסטין, לאן נעלמה הזהות הפלסטינית, אל-הווי אל-פלסטיני.
את זה אפשר לשאול את מנסור עבאס. אני יכולה להגיד על עצמי,
כן.
הרבה פעמים זה חסר לנו, להרגיש שייכים. לישראל אנחנו בטח לא מרגישים שייכים, לא בקטע של התנגדות וזה, פשוט הסמלים לא דומים לי, לא השפה, אני דוברת אותה והכל בסדר, אבל עדיין אני לא מרגישה חלק טבעי מהנוף.
וזו תוצאה של מה שאת מרגישה שהמדינה והממסד עשו לך ולהורים שלך ולהורים שלהם, או שאת חושבת שהמדינה לא רוצה כאן ערבים?
אני לא חושבת שהמדינה לא רוצה כאן ערבים. אני חושבת שאנחנו חיים במציאות מאוד מורכבת. זה מאוד מורכב. אני מאוד רואה את תקשורת ישראלית.
עברית.
כן, תקשורת עברית. זה מעניין אותי, והרבה פעמים שאלתי את עצמי, נגיד, אלימות. עכשיו זה יותר מעניין ערבים מדברים אחרים.
العنف.
العنف.
האלימות.
כמעט כל יום נרצח פה צעיר. כל יום. זה לא פותח מהדורות חדשות.
לא, אני חולק עליך. היום, העיסוק של התקשורת העברית בחודשים, אני עובד בתחום, שמח.
אני חושבת שזה לא מספיק.
אבל זה לא מספיק. אולי, אני, תשמעי, כשיש יום שהוא עמוס בהרבה מאוד ידיעות אחרונות, אולי זה לא פותח, ידיעות חשובות, אולי זה לא פותח את המהדורה, אבל זה יהיה ידיעה שנייה או שלישית. אני חושב שהאלימות בחברה הערבית דווקא מאוד תופסת את הכותרות בתקשורת העברית.
אני חושבת שכדי לעשות שינוי, זה צריך להיות חלק מהשיח היומיומי, ולא בקטע של להפחיד, בקטע של אני אמרתי את זה לפני כמה ימים למי שאני לא זוכרת למי, שאם ארגון פשע ירצה לאיים, לרצוח, לראות במישהו, אם הוא יהיה בחדרה, והם יודעים שעוד מעט הוא ילך בכיוון בקה, אז הם לא יעשו לו כלום בחדרה. הם יחכו עד שהוא יעבור את כביש 9, יגיע לבקה, ושם יירו בו. למה, אתה חושב?
כי שם את חושבת שהמשטרה לא תעשה לו שום דבר?
כי הסיכויים שלו לנצל בבקה הם יותר גבוהים מהסיכויים שלו לנצל בחדרה. ונגיד, הבאתי לך דוגמה מאוד קלאסית.
אבל זה לא מואמרה, זאת לא איזה קונספירציה, זה לא איזה משהו ש... מה, תראי, את לא הראשונה, אני רואה, אני מכיר המון ערבים שחושבים כמוך, שיש איזה שהיא, יש איזה מזימה, איזה קשר שקשרה המדינה,
לא
לטפל בפשע בחברה הערבית.
לא, לא, זה לא קשר, אני חושבת שזה אכפתיות. יותר, זה במקום של תסתדרו בעצמכם. אין לי הסבר אחר. וגם, אגב, כל פעם שמראיינים מישהו מהמשטרה, אין להם הסבר. אין הסבר למה באמת, למרות שיומר לזכותם, בחודשים האחרונים מנסים לפצח
מעשי רצח
ודברים כאלה. לא, גם לא, עדיין לא מספיק, כדי, ועובדה שזה לא מרתיע. זה לא מרתיע. לפני יומיים דיברתי עם אמא שלי בטלפון בשעה 12 בלילה, כזה, אמרתי, את שומעת? יש שיריות. אומרת לי, אני לא שומעת, איפה אתם? תוודאי שכולם
בבית,
כולם בסדר. ויום למחרת, הבנו מה קרה. כאילו, שרפו איזה מקום של מישהו וירו על איזה עוד מקום. זה היה בלגן שם. אני מנסה להגיד שזה הדברים שמעניינים את הצעירים הערבים. אני רוצה לחיות בשלום. אנחנו לומדים באוניברסיטאות, אנחנו חיים את החיים שלנו בצורה המתאימה לנו, ואני חושבת שזה לגיטימי. וזה לא סותר שאני מרגישה בזהות שלי, שאני שייכת לעם הפלסטיני. והציבור שלי, ואגב, יש אנשים שחולקים עליי, יש אנשים שמרגישים שהם ישראלים, ציונים, ערבים. זה זכותם.
זאת שאלה שאני מקפיד לשאול. שאת אומרת, אני שייכת לעם הפלסטיני. כשאת רואה את דגל פלסטיני, אל עלם הפלסטיני, מונף. מבחינתך זאת קרבה למורשת הפלסטינית, או לאזרחות, למדינה הפלסטינית, לג'ינסי הפלסטיני?
אני לא יודעת אם יש מישהו בעולם יודע מה זה להיות ג'ינסי פלסטיני, עם ג'ינסי פלסטיני.
אזרחות.
אני לא יודעת, באמת, לא, אבל...
כמה את מתעמתת עם השאלה? הרי את אזרחית מדינת ישראל. יש לך תעודת זהות ישראלית, יש לך דרכון ישראלי. וכשאת אומרת את המילה...
אבל אתה יודע שסבא שלי היה... סבא שלי, זכרונו לברכה, היה... עבד אצל המושל הצבאי. אוקיי? היה כותב שלו. אבל ביום שידעתי את זה, אמרתי, למה? כאילו, למה שתעבוד אצל האדון? כאילו, למה לא היית חלק מהאנשים שאמרו, לא רוצים ממשל צבאי? ובהתחלה אתה מקבל איזה כעס ומחשבות בנושא הזה. ואחרי שאתה יודע את הסיפור, אתה יודע שדברים לא משמעה, פשוטם כמשמעם.
אי אפשר לשפוט אותו על פי התקופה שהוא חי בה, אתה אומר.
זה לא רק. שהסיפור, עד שהוא הגיע לשם, הוא עבר הרבה, הוא רצה ללמוד רפואה בחול. אבא שלו לא היה לו כסף. הוא היה מאוד חכם, מאוד, מאוד אומרים, שאטר.
פיקח.
פיקח. ולא הצליח לו. ואז הוא התגלגל לשם כדי לצאת מאיזושהי סיטואציה. אפשר להסתכל על זה בצורה הזאת. אפשר להגיד, טוב, הוא שיתף פעולה. זה לא שזה נכון וזה לא נכון, או שכאילו צד אחד הוא יותר צודק מהצד השני.
מה שאת אומרת,
ההיסטוריה שלי, החוויות שאני חייתי, הסיפורים שאני שמעתי הם סיפורים בשפה הערבית מהעבר של הפלסטינים. אני זה ההיסטוריה שלי. אגב, לא למדתי אותה בבית ספר. הייתי צריכה לחקור אותה אחרי שסיימתי את הלימודים במערכת הרשמית, מערכת החינוך הרשמית.
כלומר, מה שאת אומרת לי, איראן, תעזוב אותי מתורף פלסטיני או מג'נסי פלסטיני, אני לא מניחס איתך לדקויות האלה, אני מרגישה פלסטינית.
שזה גם תורף פלסטיני, תרבות. זה חלק מזה. האוכל, השירים, המנהגים, ואגב...
תורת זה מורשת, נו, אין רק מסביר.
כן, תורת זה מורשת. וגם, אגב, גם תרבות. זה, הרי מה זה עם? זה אנשים שמשותף להם היסטוריה, תרבות, מורשת, הכל. ואני לא משתתפת בזה איתך. אתה חבר שלי, אנחנו ידידים, מכירים, אוהבים אחד את השני.
אבל את אומרת שהזיכרון הקולקטיבי שלך והזיכרון הקולקטיבי שלי...
הם שונים.
הם שונים לחלוטין.
הם שונים בגלל
אף
זה.
אף על פי שאנחנו כבר 70 ומשהו שנה חיים כאן, העברית שלך היא ברמה לא פחות טובה מהעברית שלי, ואנחנו, יש בינינו המון המון דברים שמשותפים ביום יום. אנחנו, גם אם את לא אוכלת את האוכל היהודי שאני אוכל...
לא אמרת שאני לא אוכלת.
אני כן אוכל מהאוכל שאת מכינה, כן? לפעמים. זה מעניין מה שאת אומרת.
זה המציאות, אני אגיד לך, יש אנשים, תקשיב, אני חושבת שהחברה הערבית, לצערי הרב, הרבה פעמים לא מתנהגת כחברה, כי כל אחד בסופו של דבר רוצה לשרוד את יומו, לעבוד, להביא כסף, ולא סתם, וזה לא, גם נתונים לא מפתיעים של הבנק המרכזי בישראל, שערבים יותר מרגישים שהמצב שלהם נחלש בקורונה מאשר יהודים, כי זה המציאות.
כשכל אחד רוצה לשרוד, כשכל אחד רוצה לסגור את החודש, לגמור את החודש...
אז הוא לא חושב על הזהות שלו.
הוא לא חושב על הקולקטיב, הוא חושב
על עצמו.
האינדיבידואל, אינדיבידואליזם.
ואגב,
כמה, זה... כמה איך אומרים אינדיבידואליזם בערבית?
פרדניה.
פרדניה. כמה פרדניה הזאת משנה או משפיעה על החברה שלך?
אני חושבת שהפרדני, אינדיבידואליזם, היא עניין למרחלה, כותרת הכותרת
של התקופה.
של התקופה הזאת. כי תראה, אפילו בהפגנות נגד אלימות שיכולה, יעני, שיכולה להגיע גם אליי בטעות וגם אליי בכוונה. אם הסתכלתי על מישהו בצורה שהיא לא נראית לו, הוא יכול...
לשלוף נשק.
לשלוף נשק, וזה קל. למרות שהמחירים הם מאוד גבוהים, אבל קל לשלוף נשק. וכשבאים בהפגנות זה כאילו תגובה לרצח או לאיזה משהו שקרה, אירוע אלימות מסוים שקרה, ובעצם זה לא מין של תוכנית שאנחנו הולכים אליה כמו שקורה באום אל-פחם, אגב. זה אחד הדברים, לדעתי, ההיסטוריים שקורים פה.
מה, אל-חיראק השבאבי?
אל-חיראק השבאבי.
אל-חיראק השבאבי, בוא נסביר, זה
התנועה...
תנועה של הצעירים.
כן,
תנועת הצעירים שיוצאים להפגנות.
נכון. אל-חיראק השבאבי. שיוצאים באופן קבוע כל יום שישי להפגין... כדי שהמשטרה תיקח חלק, תעשה את העבודה שלה בעצם, mm-hmm. זה לא תיקח חלק, היא צריכה למנוע רציחות, היא צריכה לעשות את העבודה שלה כמו שהיא עושה אותה במקומות אחרים.
אל-חיראק השבאבי זה משהו שנגיד סותר את הנציגות הערבית של הנציגות של הציבור הערבי בכנסת, למנסור עבאס, איימן עודה.
לא, אני לא חושבת שזה סותר.
זה לא תגובת נגד?
לא, זה לא תגובת נגד.
זה לא ארגון שאומר, אנחנו הצעירים רוצים לקחת את הגורל בעצמנו, אנחנו כבר לא סומכים עליכם הפוליטיקאים, לא ועדת מעקב ולא חברי כנסת ערבים.
אני חושבת שזה, קודם כל יוזמה בעיניי מצוינת, וצריך להעתיק אותה לכל הכפרים והיישובים הערבים. דבר שני, זה לא סותר, זה צריך להיות במקביל. אז תמיד אומרים, בחברה הערבית, מה עשו לנו חברי הכנסת הערבים, מה עשו? אנשים פשוטים, לא ממוצעים, אינדיבידואליזם, חיים באינדיבידואליזם שלהם, רוצים לסיים את היום, לסיים את החודש. לא יודעים שבפוליטיקה הישראלית, במשחק הישראלי, אתה לא יכול לעשות כלום מהאופוזיציה. אתה לא יכול, פשוט, זה החוקים של המשחק.
זו המטרה אולי, אולי, את יודעת, אחרי שכבר דיברנו כמה פעמים על הנאום של מנסור עבאס, אבל זאת המטרה שלכם, הדור הצעיר, אנחנו לא יכולים להסתפק יותר ברשות המחוקקת בכנסת, ולא ברשות השופטת, בתי המשפט. הגיע הזמן שאנחנו נהיה גם בצומת קבלת ההחלטות,
אבל לא בכל מחיר. בוא, זה...
מה הכוונה לא בכל מחיר? איפה הקו האדום?
אני חושבת שהקווים האדומים של החברה הערבית זה, בעיניי, כן? ואני לא מדברת בשם אף אחד, אני בבקשה. מדברת רק בשם
ברור,
עצמי.
ברור, זה רק את פה.
אני חושבת שהקווים האדומים שצריך לפחות שיכבדו אותי, ואת הבחירות שלי, במה אני רוצה להגדיר את עצמי, אין סיבה שמישהו מהימין, הפטריוטי אומרים, הלאומי, אין סיבה שהוא יגדיר בשבילי מה אני. תכבדו את מה שאני מגדיר את עצמי. החברה הערבית רוצה להיות חלק מהעם הפלסטיני? זה לא סותר. ואגב, משהו נוסף רציתי להגיד, שכשאומרים חברי הכנסת הערבים לא עושים לנו כלום, ואז כאילו מגיע כל הדיון הזה של איך להיות חלק מהמשחק, עם מי לשתף פעולה וכל הדברים האלה, אני אומרת דבר אחד. המפלגות הערביות, אם ישקיעו את המאמץ גם בשטח, بالمؤسسات والجمعيات
اغودوت يبونين
وبصيرين لبنوت دور
جيل جيل بالعربي ده دور
جيل ده دور لبنوت دور شخبط له مع خبره برما يوم يوميت وגם בצד השני מהזהות ומה מורשת והדברים האלה זה מה שינצח את זה. להשקיע רק את המאמצים בכנסת, אנחנו יודעים, כמו שהמצב הקיים היום.
זאת אומרת שהניסיון מלמד שזה לא עובד.
כן, לבד שם לא עובד.
אוקיי.
ובשנות, בשנים שבהם המפלגות היו פעילות גם בשטח, לדעתי זה היה נראה אחרת.
אני חייב לשאול אותך לסיום. אמרת פה משפט מעניין, את אומרת, אני כבר... עברו שנים מאז שעבדת בתאגיד, השתנית או התבגרת. אני שם לב לשינוי ויזואלי, אם מותר לי.
נכון.
ואני אגיד לך למה אני מזכיר את זה, כי בדרך כלל אני לא מזכיר את זה. אבל כשאני זוכר את העבודה המשותפת שלנו בתאגיד, היית מוחג'אבה. היית עם חיג'אב, עם כיסוי ראש לראשך. היום את ללא כיסוי ראש. ואני לא שואל על השינוי שחל, אלא... דיברנו קודם על הרע המוסבקה, על דעות קדומות. איזה שאלות היו שואלים אותך? אני זוכר שפעם אמרת לי בתאגיד...
את נשואה?
שאלו אותך אם את אחת המנקות בתאגיד, נכון?
נכון. זה קרה כמה פעמים שחשבו שאני המנקה בגלל שאני עם כיסוי ראש. ואני כתבתי על זה פוסט אפילו, שלא שאלו אותי, את העורכת הראשית פה? שאלו אם אני המנקה, וזה נובע במקום של, טוב, ערבייה, אז בטח היא, מה תעשה פה? בטח תהיה מנקה. כן, היו תמיד שואלים אותי, כמה ילדים יש לך? היו תמיד שואלים אותי, אם אני תומכת טרור?
רק בגלל החיג'אב,
כן, רק בגלל החיג'אב, אבל אני לא הורדתי את החיג'אב מהסיבות האלה. זה חשוב לציין. שזה לא הייתה הסיבה. אני הרבה פעמים כשאמרו לי, זה יהיה קשה להשתלב ולא ערבים ואת נראית וכזה, את צועקת שאת ערבייה.
גם בחברה שלך יש הערה מוסבקה על חיג'אב, נכון? יש דעות קדומות על חיג'אב.
יש דעות קדומות גם על לא מוחג'בת, אבל אני חושבת שבשנים האחרונות זה נהיה יותר במודעות ונהיה יותר בשיח. העניין של החיג'אב בדרך כלל זה, אגב, גם כשסובבתי עם כיסוי ראש, היו שואלים אותי כמה דתייה אני, מה רמת הדתיות שלי. אני לא דתייה.
את הופתעת מכל השאלות האלה?
תראה, הופתעתי, לא הופתעתי, ידעתי שהם לא יודעים עליי, אבל זה תמיד הצבן אותי.
אבל שאני... זה לא יודעים עלייך, לא יודעים על השכנים, לא יודעים על כולכם, נכון? לא יודעים בכלל, לא יודעים בכלל מה זה חיג'אב, לא יודעים מה זה אומר, נכון? זה, מזה את התפעלת כל הזמן, או מזה אולי מה שהרגיז אותך כל הזמן שעושים
לך את זה. כי אני בעצמי התעניינתי לגבי מה שקורה אצלכם. כאילו תמיד התעניינתי, בדקתי ברמה של... אני מבינה שאנשים, הכוונות לא היו זדוניות. זה היה של עניין, אוקיי? ספרי לי וזה. אבל לפעמים זה היה כזה של... זה מעיק, כאילו, תסתכלו עליי מעבר. אני יכולה לדבר דברים מעבר. אבל מילה אחרונה על העניין של החיג'אב בחברה הערבית, זה אמור להעיד על דתיות. באיזשהו שלב זה הפך להיות לא... אני מכבדת כל בחירה של כל בן אדם. אני חושבת שבתקופה האחרונה זה יותר במודעות שמי שצריך לשים כיסוי ראש, היא אישה שצריכה להגדיר את עצמה בתור דתייה, וזה מאבק מאוד חשוב ועוצמתי בחברה הערבית שקורה בימים אלה, בתקופה הזאת.
סמח וואטד, רדיו נס, ערוץ מוסווה, אני חייב לומר לך מכירותנו אישית, עם חיג'אב ובלי חיג'אב, תמיד תענוג לדבר איתך.
תודה.
תמיד מעניין לדבר איתך, ונאחל לך בנג'אח ותופיק, בהצלחה, בקרוב רמדאן. כל עונת בחיר.
כל עונת בחיר. סועדתו בלקאי מעק. שמחתי להיות פה. ובהצלחה גם לך. שתזכה לאכול אוכל טוב ברמדאן.
זה אחת הסיומות היפות והמעניינות. תיק אל עפי.
יא תיק אל עפי. תודה.